שלום לכם הצופים בבית, אנחנו כאן בערוץ מאיר בתוכנית חדשה, נפגשים בפרשה. כל שבוע נשוחח עם דמות אחרת בציבוריות הישראלית על פרשת השבוע, נראה את הזווית הייחודית שלה על הפרשה. השבוע, פרשת בראשית, החלטנו לפתוח עם הרב יהודה בן ישי. הרב יהודה בן ישי, תלמיד חכם, ידוע בירושלים, מלמד במכון מאיר. הוא התפרסם בציבוריות הישראלית עקב הפיגוע הנורא שבה הוא שחל את ביתו רות, בעלה הרב אהוד ושלושת ילדיהם בפיגוע רצחני באיתמר. נשוחח איתו על פרשת בראשית, להתחיל מבראשית, מתוך הכאב, מתוך המשבר. מיד אחרי הפתיח. הרב בן ישי, שלום לרב.
שלום וברכה.
תודה שהרב הסכים לבוא באולפן. כמו שאמרתי בפתיח, לא סתם בחרנו לפתוח את פרשת בראשית עם כבוד הרב, כי פרשת בראשית כשמה כן היא, ראשית, ההתחלה של הכל, בראשית ברא אלוהים. ואיך מתחילים? מתוך תוהו ובוהו, מתוך מציאות מעופלת, לא ברורה, קשה, איך בוראים עולם?
באמת, פרשת בראשית באה אחרי ראש השנה, והיא מסמנת לנו כיוון חדש. ומעניין לראות שמיד התורה, בתחילתה, מספרת שמעשה הבריאה לא היה דבר פשוט. אחרי הפסוק הפותח את התורה, פסוק שבאופן כללי נותן תמונה של כלל ההוויה, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, התורה מיד מפגישה אותנו עם הקשיים, עם המשברים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אנחנו מיד מבינים שסיפור העולם והאנושות הולך להיות דבר לא קל, עם קשיים גדולים, עם מצבים של חושך, וחכמים ראו בפסוק הזה מעין סיכום של כל ההיסטוריה, עם תקופות מאוד קשות, שיעברו על האנושות. אנחנו, אם כן, לומדים מן התורה, צריך להתכונן.
זה לא קצת מייאש שנקודת המוצא היא חושך על פני תהום?
זהו. מצד אחד אסור להיות תמימים. אדם שחי בעולם הזה יכול לחיות בצורה מאוד אוטופית, בהרגשה שהכל יהיה תמיד טוב. מצד שני, השאלה באמת במקום. אם כבר בתחילת הבריאה אנחנו במצב כזה, איך נוכל להחזיק מעמד? איך תימשך ההיסטוריה עד סיומה המוצלח והטוב? הפסוק הבא הוא זה שבא לתת לנו את הפתרון. ויאמר אלוקים יהי אור. בפסוק הזה אנחנו מקבלים כמה אינדיקציות מאוד חשובות. הראשונה היא שיש הנהגה שלוקחת בחשבון את המשברים, אבל דואגת
שיהיה אור.
האינדיקציה השנייה, יש כאן מעין הדרכה לאדם. כשאתה נפגש במציאות של תוהו ובוהו, מה שנקרא בלשון של היום, מצב של כאוס.
בלגן, חוסר סדר.
כן, כאוס שכל הסדרים מתבלבלים, מה שאתה רגיל להכיר בשגרה, פתאום משתבש, דברים בלתי צפויים מגיעים, בין לפרט ובין לכלל. יש מעין הדרכה לאדם, אתה כאן צריך להתגייס. אתה חייב כאן להתחבר לנקודה הבאה. והיא אור.
מאיפה האדם בטוח שיש בכלל אור? יש אנשים שאומרים, אני לא רואה אור, רואה רק חושך.
זאת שאלה מאוד חשובה. מאיפה אדם שואב גם את הביטחון הזה שיש אור וגם את העוצמה לפעול שיהיה אור. וכאן בעיה רע מאוד חשובה מבחינת המקרא. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה הפסוק השני, זה לא הפסוק הראשון. הפסוק הראשון מדבר על קודם כל רצון שתהיה הוויה, שתהיה מציאות. הכל מתחיל קודם כל מן היש, לא מהיעדר, אלא מיש. אחרי היש, יש התמודדות, יש ניסיונות, יש לפעמים אפילו נסיגה מסוימת, שהרי אנחנו שומעים בפסוק הראשון דבר מאוד אידיאלי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נראה שלא חסר דבר. הפסוק השני מתאר מעין נסיגה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך.
זה דומה אולי להמשך, שיש לנו את האדם בגן עדן ואז גירוש.
נכון.
איזשהו מצב אידיאלי,
נכון.
שהולך ונופלים ממנו.
כן, ואתה אומר דבר מאוד נכון, אנחנו יכולים גם לראות את זה במצבו של האדם. הרי האדם עובר בחיים שלו לא מעט משברים. אבל כשאדם נולד, כולם שמחו, כולם ססו לקראתו, הלכו לראות אותו ולברך את ההורים על זה שזכו לגלות חיים בעולם. זה התחיל בטוב. מה שנותן לנו את הביטחון זה שהייתה התחלה, לפעמים מזערית, אבל הייתה התחלה טובה. לכן, כיוון שזה התחיל בטוב, גם עם הטוב, נסוג בתקופה מסוימת, יש לנו ביטחון שהוא יחזור. ומאוד התמונה שהזכרת של האדם בגן עדן, היא באמת מלמד אותנו באופן כללי מה יהיה גלגולו של אדם. אדם יכול להיכשל, ואדם יכול ליפול, ומתוך זה גם לפעמים לשלם על זה מחיר. אבל ביהדות יש מושג מאוד חשוב שנקרא תשובה. תשובה זה אומר ששווים, שווים לאיזשהו מקום.
זאת אומרת, הנחת המושא היא של תשובה שיש מקום שאליו אפשר לשוב.
נכון. אם לא היינו מתחילים בטוב, לא היה לאן לשוב. כלומר, התשובה במושג של יהדות זה דבר שהוא מאוד אופטימי. זה אומר שיש לך את המסוגלות לחזור לראשיתיות שלך, למקוריות שבך. אחרי שאולי יעברו עליך כמה גלים לא פשוטים, מתוך כל מיני מכשולים והתמודדויות שהעולם מעמיד לפניך, אבל יש לך אפשרות מעומק המציאות שלך לשוב לדבר טוב.
אם אני אביא זה שוב למקום אישי, בחושך הגדול שנפל על הרב ועל משפחתו, הרב ראה את הטוב, הצליח למצוא את הטוב בתוך את המקור הטוב שאליו שווים?
כשאדם היה מעלה על דעתו מצב כזה, הוא היה יכול להגיד ללא היסוס, שאחרי שחלל כזה נוצר ופגיעה כזאת קשה ננחתת על האדם, יהיה מאוד קשה כבר לדבר על הטוב. אבל הפלא הגדול הוא שעם כל הצער והכאב, אנחנו נחשפנו למצבים של אור. מאוד גדול. ו אני אולי אומר כמה דברים שדווקא מתוך חושך גדול נבחן גם אור גדול. לכן התורה באמת הולכת לפי הסדר הזה, אחרי שנאמר שהארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה באמת מגדיר גם מצבו של האדם הפרטי, ולפעמים גם במצב הכללי. ויאמר אלוקים יהי אור. יש כאן התערבות שפוקחת את העיניים של האדם, ודברים שאולי הוא לא ראה קודם. ההזדהות המאוד רחבה, הרגשה שכל העולם ברגע הזה רוצה להיות איתך, ומאוד רוצה שתאמין בטוב, למרות הופעת נקודת רע כל כך נוקבת. עוטפים אותנו בהרבה מאוד טוב. גם לומדים להסתכל על הדברים לא רק בבחינה הגלויה, אלא בבחינה היותר נסתרת מהותית, כמו שגם התורה עושה, היא נותנת לנו הדרכה, לא רק להיפגש עם העולם הפיזי, אלא העולם היותר פנימי, המכונה מטאפיזי.
שזה עיקר עניין בעצם של פרשת בראשית, אפשר לומר.
צריך לומר שזה באמת המכוון העיקרי של פרשת בראשית.
פחות התעסקות בצדים הטכניים, איך נוצר העולם לפי המדע, לא לפי המדע, אלא לתת פה את הכיוון המוסרי הפנימי שעומד בתשתית של כל המציאות.
אכן. התורה משאירה למחקר העולם הפיזי את המדע. היא מייחסת למדע חשיבות, אבל היא רוצה לתת לאדם את הממד הנוסף, הממד המהותי. לא רק איך הדברים מתנהלים על פי חוקיות גבוהה, אלא הממד הפנימי, הממד נותן מקום גדול לאדם, ומאפשר לאדם להיות שותף. כשדווקא הוא פוגש מצבים של חושך, להיות זה שיגביר אותו, זה שיזהה אותו, זה שיתחבר אליו, וירצה להגביר אותו. לכן, מהר מאוד עם בריאת העולם, מופיע גם בריאת האדם, כדי מיד לשייך את גורלו של העולם לבחירתו של האדם.
את האדם בעצם יופיע בעולם את הטוב ואת האור.
האדם יכול לפגוש את הרע, להתחבר אליו ולהעמיק אותו, ולעשות מזה את תורתו. לעומת זה, האדם יכול לפגוש את האור בעולם, ויכול להתחבר אליו, ולהרחיב את תחומו של האור.
פה הייתי רוצה לשאול, מניח, כשאדם מסתכל על עצמו, ורואה את כל החולשות, הכישלונות, הנפילות שלו, אפילו פה פרשת בראשית, מתחילים אדם הראשון, מגורש מגן עדן, קין והבל, כבר ניגע בזה, סכסוכים. איפה אדם ירכוש את המבט האופטימי הזה, שהוא יכול להגביר את האור ולהגביר את הטוב למרות כל הנפילות?
אנחנו רואים שכשאדם נכשל, הוא מתחרט. אם לא הייתה נקודה יסודית של טוב באדם, וזה באמת המבחן העיקרי, האדם לא היה מתחרט. למשל, אם ניקח מה שמסופר בפרשת בראשית על הכישלונות, התורה לא מסתירה כישלונות של האדם, כישלונות של האנושות, היא נותנת לנו להיפגש עם חרטה. אדם מתבייש. אחרי שהאדם הראשון וחווה אשתו נכשלו במה שנכשלו, הם מתחבים. יש מעין בושה של האדם, שדווקא בחרו להקשיב לקולו של הנחש, ולא לקולו הטוב של האלוקים. אנחנו שומעים את קין שאומר, גדול אבוני מנסו. כלומר, אחרי שהאדם עושה את מה שהוא עושה, אנחנו מרגישים אצלו נסיגה. בעצם, הגעתי למקום הלא נכון. לכן, שואל אותו, הקדוש ברוך הוא בעוצמה עצומה, במילה שמהדהדת עד היום, שואל את האדם, אייכה? כלומר, איפה האני שבך, האמת שבך? רגע אחד סטית, חטא בעברית זה דבר מאוד מעניין, זה מלשון סטייה, להחטיא את המטרה. זה נותן לנו הבנה מאוד עמוקה. יש יושר פנימי מסוים באדם, ואלוהים עשה את האדם ישר, אומר קהלת. וכשאדם חוטא, הוא עוזב את המדרגה האמיתית שלו, את הנשמה הטהורה. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. אם האדם לא מתחרט, אחרי שהוא נכשל, אחרי שהוא נפל, אז סימן שהוא עוזב את הצלם אלוקים שבו. צלם אלוקים שבאדם זה האור שלא ניתן למחוק. בכל אחד ואחד יש נקודת אמת שגם אחרי שאדם מתבלבל, יוצא מן הדרך, הולך לסדות זרים. הנקודה הפנימית הזאת מושכת אותו בחוטים נסתרים חזרה אל עצמו. חזרה אל עצמיותו.
הוא יוכל לדעת מה זה עצמיותו?
באמת...
לפעמים הנחש של מניח מסתתר ואומר לאדם, זה עצמיותך, להמשיך לחתום.
נכון, זאת הסכנה. זאת הסכנה הגדולה. שלפעמים האדם יכול לאבד דרך, וכאן אנחנו צריכים לגייס שני דברים. הדבר האחד שבאדם עצמו, היושר, להיות אדם ישר.
היושר הטבעי שקיים
באדם. היושר הטבעי שקיים באדם, המסוגלות של האדם, לפלס דרך אל מידת היושר שבו. הדבר השני, הוא צריך הדרכה. ההתמודדויות העולמיות, גם הפרטיות וגם הכלליות, הציבוריות, הלאומיות, העולמיות, מחייבות לתת לאדם הדרכה. תורה היא מלשון הוראה, להורות דרך. לכן, מאז שאדם נברא, הוא מחפש הדרכה. מחפש הדרכה באופן טבעי. הוא רוצה לקבל מעין מכוון. ההכוונה הזאת, זה באמת המטרה, המתנה הגדולה שאנחנו קיבלנו. זאת הייתה המטרה של קבלתנו את התורה, כדי תמיד לבדוק את עצמנו. האם באמת אנחנו נמצאים בקו הישר המחבר אותנו אל האמת הגדולה, שצריכה לאפשר לאדם להצליח לא רק את עצמו, את ההיסטוריה כולו, אחרת העולם יהיה אבסורד. אם הוא היה נברא בלי אפשרות של הצלחה, זה היה דבר אבסורד. אלא ברור שיש אפשרות לעולם להצליח, והאדם צריך הדרכה. בדורות הראשונים יש גישושים. הגישושים האלה יש בהם בירורים מאוד גדולים. גם על המוסר הטבעי של האדם, וגם על מה יכול לקרות לאדם כשהוא רוצה להתנער מצלם אלוקים שבו, מהעובדה שיש בו לא רק גוף, אלא גם נשמה, שהוא שייך לא רק לארץ, אלא גם לשמיים. ויש מי שרואה בפסוק הראשון של התורה, הגדרת האדם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אדם הוא מחובר משני, משמיים וארץ, משני הממדים האלה. צד ארצי, חשוב לפנות העולם, להיות שייך לעולם, אבל עם שאיפות שמימיות, עליונות, של אמת וצדק, טוב ויושר, אהבת הבריאה, אהבת הזולת.
באמת, בנקודה הזו, נתקדם בעוד נקודה בפרשה. קין והבל, שהם לכאורה דור השני של האדם. הנה, לכאורה מסתבר שהתיקון של האדם נופל שוב. דור חדש, סכסוכים חדשים, כישלונות חדשים, רצח.
כל דבר שמופיע בפרשת בראשית, אפשר ללמוד אותו כדגם, כמודל למשוואות הגדולות שהאנושות תצטרך לפתור. וכשאנחנו מדברים על קין והבל, מופיעה כאן משוואה חדשה. האם אדם מסוגל להיות אח? האם מושג האחווה יכול להופיע בעולם? האם אתה יכול לתת, אתה מסוגל לתת מקום לשני?
לרמאות שלו, על ההתחלה.
נכון.
מרים נכון. יד עליכם.
זה אכן המבחן. ואנחנו רואים באמת שהמבחן הזה הוא מבחן מאוד קשה. נתאר לנו עולם שבסך הכל היו בו שני אחים. ואחד אומר לשני, אין מקום בשבילך.
העולם קטן מדי של שנינו.
העולם צר מדי. תפסת את כל המקום בחדר. אם אנחנו עוקבים אחרי הסיפור של התורה, אנחנו נראה שנושא האחים הופך להיות יותר ויותר מרכזי. התורה תפגיש אותנו עם צמתים של אחווה. האם סוף סוף נמצא שני האנשים שיצליחו להיות אחים? הסיפור הזה יגיע עם יצחק וישמעאל, וימשיך עם יעקב ועשיו, ונכנס אפילו לתוך המשפחה של יעקב עצמו.
יוסף
ואחיו. יוסף ואחיו. וכאן כמעט עוד פעם כישלון, וסוף סוף חומש בראשית מסתיים עם מציאת האחווה. בוא נזכור מה יוסף אומר לאותו איש, כשאביו שלח אותו, שאל אותו, מה אתה מחפש? אומר, את אחי אנוכי מבקש. כלומר, אני באתי למלא שוב את השליחות הזאת. האם סוף סוף נוכל להיות אחים? בתוך המשפחה של יעקב, מצליחים, אחרי התמודדות מאוד קשה, אחרי קשיים אדירים, של אחים שכולם בטוחים שהם צודקים. סוף סוף האחים מודים בזה, מכירים בזה, שאי אפשר לוותר על אף אחד. כלומר, יוסף צריך את האחים שלו, והאחים צריכים את יוסף. אני חושב שאחד מן הדברים הגדולים שעם ישראל אמור להוביל במציאות האנושית,
מציאת האחווה.
זה מציאת האחווה. זה המסוגלות של האדם להיות אח לאדם אחר, ולא עוין לו, ולא אויב לו, ולא הרגשה שהעולם יהיה הרבה יותר טוב בלי השני, כי אז יהיה לי יותר מקום. יכול להיות שיהיה לך יותר מקום, אבל אתה תהיה חסר בדיוק את הצד שמסוגל להשלים אותך. וזה הכישלון הכי גדול.
רב יהודה בן ישי, חרזנו פרשת בראשית התחילה בבראשית ברא אלוהים ומסיימת ספר בראשית עם האחווה, מתוך משבר, מתוך אמונה. תודה לרב שהיה איתנו, תודה שהערת לנו את פרשת בראשית, תודה לכם הצופים שהייתם עמנו, ובעזרת השם ניפגש פרשה הבאה, פרשת נוח.